שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל.
כבוד הרב, פרשת במדבר, חומש חדש בשבת הזאת.
חומש חדש, פרשה חדשה, רואים את אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הגמרא אומרת על הפסוק, ודגלו עליי אהבה, הביאני את בית היין. המדרש, במעשה מדרש רבה, על הפסוק הזה אומר, מה קרה שיש דגלים? כי ישראל עמדו בהר סיני וראו את הקדוש ברוך הוא יורד, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, אדוני בם סיני בקודש. ירד עם 22 רבבות של מחנות של מלאכים. והתאבו ישראל לאותה מרכבה, שגם לנו יהיה מעין זה שהשכינה תשרה עלינו. מיד ציבה אותם הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו לעשות דגלים, לעשות 4 מחנות, וכל אחד איש על דגלו. ואני אל בית היין, אומר המדרש, יין גמטריה 70. 70 אומות לא ראה הקדוש ברוך הוא מאף אחד מהם נחת. מלך ירד לתוך המרתף של היין לחיפש יין. 70 חביות של יין, כולם היו חומץ. ואני אל בית היין, יין גמטריה 70. והנה בדגלו עלי אהבה. מצא חבית אחת שם בקרן זווית, אמר זו החבית של יין אמיתי, ודגלו וו דלת גימל למד וו גמטריה ממתת, אלה 49 ימים של ספירת העומר, עלי אהבה, ושכו אוהב אותנו, ומביא לנו את חג השבועות, קרב ובא, ואז אנחנו חלקו ונחלתו של אבינו שבשמיים. תודה.
תודה רבה, אנחנו נפנה כבר אל השואל הראשון, משה מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב,
שבת שלום. שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, אם יש מקור בהלכה שכתוב שכל שעה שלומדים בשבת זה 1,000 שעות, והאם תהילים זה גם נכלל בזה?
והשאלה
השנייה זה לגבי תלית קטן או גדול, האם עדיף פסים שחורים או לבנים?
לא, אנחנו הספרדים לובשים לבן, עיין בספר מבשרת ציון, רבנו בחי כתב, כי הקדוש ברוך הוא לובש טלית לבנה, שנאמר, עוטה אור כשלמה, נוטה שמיים כעניה. עכשיו לעצם השאלה, כמה זה שעה של שבת? נכון שהגאון הבן איש חי כתב כן בהקדמת ההלכות שלו בבן איש חי, אבל הוא כתב זאת על דרך הצד האפשר. האמת, עיין בספר שיבת ציון, הבאתי שם בשם מור אבי, בשם רבי שאול דואק ועוד, ששעה אחת של שבת שווה 170 מיליון שעות של החול. ויש לזה רמז ושורש מדברי תיקוני הזוהר, שם מצוטטים דברי הזוהר, ושם רמז מספר עץ חיים לרבנו הארי, ומדברי הרשש עצמו בנהר שלום, שבשבת אנחנו עולים לכתר, והכתר שם נכפל בשיוד זין אלף ריבו. זה ידוע בקבלה, ששעה של שבת נקראת שם בכתר, נקראת י"ז אלף ריבו. 17 אלף ריבו, שזה בדיוק 170 מיליון. כלומר, עבודת השם של שבת היא פי כמה וכמה, ולא רק זה, אלא כל הלימוד תורה שלמדנו במשך כל השבוע. בשבת עולה לכתר, וכן גם התפילות. למשל, תפילת ערבית שנתפלל ללילה, מתקנת את כל תפילות ערבית של כל השבוע האחרון. תפילת שחרית של מחר מתקנת את כל תפילות שחרית ומעלות אותם יותר למעלה. מוסף מעלה אותם עוד יותר מדרגה גבוהה. לשיא השיאים, לשיא המדרגות, תפילת מנחה של שבת, עולים למעלה, לאן עולים? ל-170 מיליון מדרגות. אז מכאן רואים מעלת שבת, כמה חשובה היא, יהי רצון, שנדע לכבד את השבתות, לנצל אותם, ללמוד בהם ולעשות בהם דברים מועילים. תודה.
תודה רבה. כעת אליעזר מצפת, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
אני רציתי לשאול כבוד הרב, אנחנו מגיעים לעמידת 18, ואנחנו אומרים השם שפתי תפתח.
כן.
עכשיו השאלה שלי, עד עכשיו השפתיים שלנו פתוחות. הרי התפללנו, זה שיר משה, שמע ישראל.
יפה, שאלה חכמה מאוד. די ידידי שהזוהר הקדוש השיב על השאלה הזאת. אמר הזוהר שם שהפסוק, אם תסתכל, לא כתוב השם י' כ' ו' כ', אלא א' ד' נ' י'. למה שינה? אמר הזוהר הקדוש שאנחנו בתפילה, בעיקר בתפילת שחרית, עולים ונכנסים לשבע היכלות. כל היכל והיכל נכנסים אליו, שבעה היכלות מישתבח, כשאומרים ישתבח לפני קדיש ברכו, זה ההיכל הראשון. רק יוצר אור ההיכל השני. בכל קטע שם בתפילת יוצר עולים לעוד היכל, ויש שבעה היכלות. ההיכל השביעי אנחנו נכנסים כאשר אומרים תהילות לאל עליון גואלם, ברוך הוא ומבורך, לכן שם צריך לעמוד. ואז אנחנו עומדים בעולם האצילות ודופקים על השער. ועדנות גמטריה היכל, א' ד' נ' י' מספרו 65. היכל מספרו 65. ואז אשר שפתי תפתח, אני מבקש לפתוח לי את השער של עולם האצילות. אתה צודק, עד עכשיו התפללנו, אמרנו, אבל איפה היינו? תחילה היינו בעולם העשייה, באמירת הקורבנות. אחר כך שהגענו לברוך שאמר ואמרנו את המזמורים והללויות, היינו בעולם היצירה, נכנס לעולם היצירה. שם לא צריך לבקש, השם שפתי תפתח. הגענו לתפילת יוצר, נכנסנו לעולם הבריאה. עכשיו שאנחנו באים מתפילת העמידה, מבקשים להיכנס לעולם האצילות, ומבקשים לפתוח לי את ההיכל. עדנות, גמטריה היכל, שפתי תפתח והשפתיים שלי נכנסות לתוך ההיכל, והדיבור של התפילה נכנסים לתוך עולם האצילות, כל זמן תפילת העמידה וגם חזרת השץ. זו הסיבה ש... וכן גם במנחה וגם בערבית, אלא שם זה מדרגות אחרות, לא כמו המדרגות של שחרית. עיקר המפתח, עיקר הכניסה, עיקר המעלה, זה בתפילת שחרית. תודה רבה לך.
תודה רבה, יישר כוח. התוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי של איתה, 530-2685, ירושלים, ובאמצעות המסרונים גם כן באזור חיוג ירושלים, 624-5566. אנחנו פונים כעת אל חזי, מבני ברק, שלום בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית של הרב, כל יום שישי, ומחזק ומחזק.
תודה רבה.
יופי. שתי שאלות קצרות. אחת, אם אני יושב בבית אבלים והנפטר הוא אבי המשפחה, בברכת המזון, אני צריך לציין את ברכת האורח בעל הבית הזה וכו'. ושאלה אחת, מה?
כן, 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 נשמע אותך.
ושאלה שנייה היא, האם אני יכול להתפלל בית הכנסת שהשליח ציבור הוא ספק מחלל שבת, הוא הולך בלי כיסוי ראש וכו'?
אין ספק, אל תדון אותו, אבל אם הוא מחלל שבת ופרהסיה, בוודאי שיש בעיה. עכשיו לגבי השאלה שלך הראשונה שהייתה, תזכיר לי אותה בבקשה.
באתי לבית אבלים בסעודת
בית אבלים. אז קודם כל יש עניין אחר, יש ברכת המזון לאבלים, לא עלינו, שיש בית אבלים, אז כל משך כל השבעה ימים כל הסועדים שם, זה כולל גם האורחים שמתארחים או הקרובים או המנחמים, לא מברכים ברכת המזון רגילה עד ומלכות בית דוד משיחך. זאת אומרת, הברכה הראשונה, אזן את הכל, זה רגיל. ברכה שנייה, על הארץ ועל המזון, רגיל. ברכה שלישית, שם יש שינוי. לפני שאומרים בתבני ירושלים, שם יש נוסח של נחמה. נחם את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים וכו', ושם מתפללים וחותמים חתימה אחרת לגמרי, לא החתימה של בוני ירושלים. אחרי הלעד האל אבינו מלכנו אדירנו, גם זה יש נוסח מיוחד שמובא בסידורים, בלי תפילת הרחמן, לא מבקשים שם הרחמן, אז ממילא לא מברכים שם כלום. וזה צריך להיות כל ימי החול. מה קורה בשבת? האם גם בשבת אומרים ברכת המזון לאבלים, או בשבת אומרים ברכת המזון רגילה? ההלכה אומרת, אם מי שסועד שם בשבת בבית האבלים, זה האבלים עצמם בלבד, האבל עצמו, אז באמת הוא אומר ברכת המזון לאבלים. אבל כשיש אנשים אחרים כמו אורחים שמתארחים שם, שהאורחים הם לא אבלים, אף על פי שהם קרובי המשפחה, אבל הם גיסים, חתנים ועוד קרובים אחרים, אז אומרים ברכת המזון רגילה של שבת, כמובן עם רצה והחליצנו, וגם שם אומרים רצה והחליצנו, ועם הרחמן, וכולל ברכת האורח. אז אני חוזר ואומר, במי החול, כולם אומרים את ברכת המזון לאבלים, ולא אומרים ברכת האורח שם, ביום שבת קודש, אז אם האבלים בלבד נמצאים שם, או עם בני זוגם, אז אומרים את ברכת המזון לאבלים, בלי ברכת האורח. וכמובן אומרים רצה והחליצנו. נמצאים שם אורחים אחרים נוספים, אז אין אבלות בפרהסיה, אסור בשבת לנהוג שום מנהג אבלות ליד אחרים. ולכן מה שצריך לעשות, לומר את הברכה כמו שכל שבת אומרים. תודה רבה.
תודה רבה. עוד שאלה שנוגעת לתפילות השבת, שאלה מהמסרונים, שואלים כאן, מי שרוצה לקבל שבת מוקדם בתפילה ובקידוש, על מה עליו להקפיד, והאם הנהגה זו מומלצת לכתחילה, או שיש לנהוג כך אלא רק בדיעבד?
זה לא דעבד, זה יכול להיות לכתחילה. הכל תלוי במבנה של המשפחה, ברצון של האישה והילדים, אם הם רוצים להקדים, למשל לפעמים יש יום שישי שההכנות כבר נגמרו מזמן ועייפים ומפחדים שהילדים ילכו לישון אחר כך ויפסידו את קידוש שבת ואת הסעודה כמו שצריך. יש כאלה שמתחילים לסעוד לפני כן הילדים ואחר כך ההורים, האבא חוזר והוא סועד לבד, זה לא צורה של שבת. אז יש רבים וטובים שכך נוהגים, שבאמת מתפללים תפילת ערבית עם פלג המנחה, את תפילת ערבית עם פלג המנחה. ואז כשמתפללים את תפילת ערבית זו, צריך לדעת שצריך להתפלל אותה בזמן. למשל, בוא אני אומר לך היום את הזמן בלוח. אנחנו נמצאים היום בכף ג', נכון? היום זה כף ג', לחודש אייר. אז כף ג' לחודש אייר, היום זמן תפילת ערבית, בזמן אפשרות לקבל שבת, יותר נכון קבלת שבת, 5:22. זאת אומרת, להתפלל מנחה לפני 5:22, סליחה, אני מדבר בשעון חורף, זה רשום לי בשעון חורף, אני מדבר בשעון קיץ. 6:22, אני מדגיש שוב, 6:22 לפי שעון קיץ, אז אפשר לקבל שבת, אז אפשר גם להדליק נרות, ולהתפלל ערבית. חוזרים לבית בסביבות 6:45, עדיין אור, יש שמש, עושים קידוש ויוצאים ידי חובה, רק ספירת העומר לא סופרים עד שיהיה צאת הכוכבים, ואומרים את ברכת המזון עם רצה והחליצנו, ואף על פי שעדיין השמש זורחת, ויוצאים ידי חובה בלכתחילה של סעודת שבת. אין בזה דעבד כלל. תראה שבארצות אמריקה הצפונית, ארצות אירופה, כולם נוהגים לעשות תפילה עם פלג המנחה, וכי שם השקיעה מאוד מאוחרת. יש ארצות שהשקיעה כעת לקראת חג השבועות מגיעה קרוב ל-12 בלילה, 11 בין 12 בלילה, וכמובן שאי אפשר להמתין שעות כל כך ארוכות, כולם מתפללים מוקדם. ההלכה הזאת מובאת בשו"ת תרומת הדשן למהר"י איסרלן עליו השלום, שחי לפני קרוב ל-800 שנה, מביא את זה בסימן א', שכך היו נוהגים לעשות. אז אם כן, זה מותר ואין בזה שום איסור.
זאת אומרת, גם על פי האשכנזים, כי פה משום מה את העניין הזה של להתפלל מוקדם רק הספרדים עושים. האשכנזים
הם שכתבו והנהיגו את ההלכה הזאת. כך כתב גם מרן הבית יוסף, והביא את סברת רבנו תם, שאף על פי שרבנו תם סובר שהשקיעה הרבה יותר מאוחרת, הוא עצמו פסק שכן מותר לאנשים להתפלל ערבית מוקדם, אפילו ביום חול רגיל, מפני שאם ילכו הביתה יפסידו תפילת ערבית ולא יחזרו לתפילת ערבית. כל שכן בלילות שבת, שהשעה מאוחרת שם, השקיעה מאוחרת, וכך עשו עד היום כל היהודים האמריקאים, החוצניקים שנמצאים פה בארץ, אני לא קורא להם חוצניקים, הם יהודים קרקעים, כמונו בדיוק, הם עושים תפילה בעיקר בליל שבת עם פלג המנחה, כמו שאמרתי, 6:22 היום, קבלת שבת עם תפילת ערבית.
תודה רבה, יישר כוח. ברשות הרב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נחזור לתוכנית.
אביהם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי.
לקראת יום הזיכרון הרביעי להסתלקותו של מרן הראשון לציון, המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, הזדמנות נדירה לזיכוי הרבים. שאלות ותשובות הרב הראשי, תשובות בהלכה ובהנהגה מן השנים בהן כיהן מרן כרב הראשי לישראל. שאלות ותשובות הרב הראשי, 02-652-1195.
אביהם של ישראל קוראים בשמך.
MSN נדלן מציעה לך קרקע בתוכנית עיר ימים בחדרה, שתעניק לך זכות לדירה על קו המים. כן, זכות לדירה ב-219,000 שקלים בלבד על רצועת החוף בחדרה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8428, כוכבית 8428.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבערים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
גדולי ישראל הסכימו והצהירו. בין ערינו וזקננו נלך, כי חג השם לנו. כנס הכנסים למלך המלכים. יום חמישי, ראש חודש סיוון, מעמד ענק לחיזוק חומות התורה בארץ הקודש, במעמד גדולי ישראל. במעמד מרן הראשון לציון, גדולי ישראל ועד מורים. את הערב ינעימו מרדכי בן דוד. מונה רוזנבלום ולהקתו ומידת תעשה. תפילת השלה ברוב עם, מעמד סיום הזוהר וסיום השס. שי ענק ברכישת הכרטיס. סט זוהר מפואר לגברים, סט מחזורים מפואר לאישה, סט משניות מפואר בשווי של כ-100 שקלים יותר ממחיר הכרטיס. מלאי המתנות מוגבל והולך ורוזל. מהרו לרכוש כרטיסים ולהבטיח את מקומכם. חייגו עכשיו 073-222-1280. הסעות מכל רחבי הארץ. 073-222-1280.
כשהאורחים נכנסים לנוף הירדן, הם אומרים רק דבר אחד. וואו! נוף הירדן, אולם מרהיב וחצר ירוקה, הפונים למדבר יהודה וים המלח. בנוף הירדן תוכלו לערוך חופה בחוץ, ולהנות מתפריט עשיר וביתי ומיחס אישי וחם. נוף הירדן, 052-335-66.
שימו לב, ניתן לשלוח מסרון לרשת מורשת ב-02-624-55-55.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה, 530-2685 ירושלים, ובאמצעות המסרונים 624-5566. אנחנו חוזרים על בקשתנו השטוחה בתוכניות לשאול שאלה אחת בלבד, כדי שיהיו מאזינים רבים ככל האפשר. שאלה מהמסרונים, כבוד הרב, האם יש בעיה הלכתית לגור צמוד ליד בית העלמין?
אין שום בעיה, בתנאי שיש גדר חוצץ בין בית העלמין לבין הבית. ופירוש גדר, לא גדר בגובה רב שלא יראו, גדר זה מחיצה על פי ההלכה בגובה 80 סנטימטר. כלומר, אם יש סביב בית העלמין גדר של 80 סנטימטר, זה חוצץ בין הנפטרים לבין החיים, ואין שום בעיה להתגורר בבית כזה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל יצחק מהרצליה, בבקשה.
הלו? בבקשה. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
רציתי שאלה על הדעת, אבלים שחל יום השלישים של, יום השלושים שלהם בערב חג השבועות. הבנים יכולים להתגלח ביום השלושים עצמו, או שאין ברירה איתך, יצטרכו לחכות אחרי החג?
כל מה שאמרו רבותינו, שרגל, זאת אומרת החג, מבטל גזירת שלושים, מדובר בשאר הקרובים. אבל בבנים, בשום פנים ואופן לא, הם צריכים להמתין 31 יום.
אז רק אחרי חג השבועות.
כי אסור להם, להסתפר ביום ה-30, אלא ביום ה-31.
כן, זהו, רצית אולי בגלל שזה יום ה-30 עצמו.
יפה.
אולי הבנים יכולים, אני יודע את זה.
נכון.
רק בגלל שזה חל לחג.
אז רק לאחרי החג.
רק אחרי החג.
ואז יהיה גערה שמישהו יאמר להם לכו להסתפר, ומותר יהיה להם להסתפר וכן להתגלה.
אז יישארו ככה בחג השבועות. טוב, תודה רבה.
שיהיה
בשורות
טובות.
תודה,
בשורות
טובות, תודה.
יישר כוח, כעת אליה מזיכרון יעקב, בבקשה.
רציתי בעצם לשאול שאלה שאקטואלית לגבי הבת שלי, האם מותר להעתיק בבגרויות?
האם מותר?
להעתיק תשובות בבגרויות.
בשום פנים ואופן לא, הרי זה רמאות ושקר. והתורה אומרת מדבר שקר תרחק, ובתהילים כתוב ודובר אמת בלבבו, אפילו זה רב ספרה שהסכים למכור את החמור שלו בשני זהובים, ואחר כך היה קריאת, זמן קריאת שמה, הוא בא הקונה והוסיף 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 עד 10 זהובים, והוא חזר לשני זהובים אחרי קריאת שמה. אמר לו, אבל אני נותן לך. אמר לו, לא, אני בליבי הסכמתי לתת לך בשתיים, אתה תקבל שתיים. אחר כך היה, תוספות אומרים שהיה לו נס, שהיו במדבר, שיירה הולכים במדבר, וגם רב ספרה היה איתם במדבר, והיה חמורים איתם שנושאים מסעות, והנה להקת עריות באה לתקוף אותם, ורדפה אחריהם. אמר ראש השיירה, לא יעזור לכם כל אחד ליום, חייב לזרוק חמור או עגל, לתת פיתיון לאריות שיעזבו אותנו במנוחה, אחרת שלא יאכלו את האנשים. וכך היה, כל אחד בתור שלו זרק חמור או עגל. הגיע היום שהתור של רב ספרה, רב ספרה זרק את החמור שלו לאריות, האריות לא נגעו בחמור של רב ספרה. למה? כי רב ספרה היה איש אמת. אז התוספות אומרים שזה היה סיבה, כאילו שכר על זה שכשהוא מכר את החמור שלו, אז הוא לא רצה לקחת יותר ממה שהוא הסכים למכור. מכאן לומדים כמה אמת היא דבר חשוב, ולכן אסור להעתיק, אסור לעשות זיופים, אלא ללכת ביושר, וכך מצליחים. אמת כנה ואל תמכור. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלה מהמסרונים, האם מותר להחליף או למכור טבעת נישואין?
אין שום בעיה. דקה אחרי הקידושין, שהחתן נתן לכלה את הטבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי, יכולה לעשות בטבעת הזאת כל מה שתרצה, ואין שום דבר מונע בעדה. זה שאלה רכושה הפרטי, ומה שהיא רוצה היא תעשה בזה.
יישר כוח, כעת אל ערן מהרצליה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, מה יותר עדיף, להיכנס בתפילין בבוקר, או שלהיות מהראשון בבוקר? פשוט אני בזוהר, לאחרונה ראיתי את זה
כמו יפה. יש בדברי רבן מוארי, בשתי מקומות, מקום אחד בהקדמת עץ חיים, שם תנאים להיות מהעשרה ראשונים, מקום שני, וזה עדיף, שם משמע שזה עדיף מאשר ללכת עם טלית ותפילין. מקום אחר, ואילו בשאר הכוונות עצמו, בדף השני כתב, בעמוד השני, שרבנו הארי עצמו, כך היה נוהג, ללכת עם טלית ותפילין מביתו לבית הכנסת, כיוון שהיה ממתין שיגיע הזמן תפילין, כי אי אפשר להניח תפילין ולגבות ציצית מתי שרוצים, אלא צריך שיגיע הזמן תפילין. מתי שמגיע הזמן, אז אנחנו יכולים להתעטף וללבוס תפילין. לפני שהגיע הזמן, אי אפשר לעשות כן. למשל היום, שוב נזכיר את הזמן, היום זה יוצא 4:20 בשעון קיץ. 4:20 זה הזמן של הנחת תלית ותפילין. כי 5:34 זה זמן נצחמה. 4:20 כבר אפשר להניח תפילין. אז רבנו הרי היה ממתין למשל, כמו היום, עד 4:20 כדי להניח תפילין, שהמגיע לבית הכנסת כבר היו יותר מעשרה, אז היה אומר שעדיף ללכת עם תלית ותפילין מביתו לבית הכנסת, מאשר להיות מעשרה ראשונים. אבל יש דרך לעקוף את הבעיה, כך אמר לי מור אבי, עליו השלום, שגם אם אתה תהיה מעשרה ראשונים, למשל אם באת לבית הכנסת בשתיים, שלוש לפנות בוקר ויושב ללמוד, והגיע הזמן ציצית ותפילין, ואז אתה מעשרה ראשונים, נעשית מעשרה ראשונים, אין בעיה, תצא החוצה, בקיץ אפשר לעשות את זה בקלות, בחורף זה קצת קשה, כשיש קשמים ורוחות, ותשב באיזה מקום מחוץ לבית הכנסת, לא מקום שמתפללים שם, אלא בחצר או במדרכה של יד בית הכנסת, בניי שהמקום נקי, אין שם זבל או דבר של, של ריח לא טוב, ושם תתעטף בתלית, תשים את התפילין עליך, תיכנס, תעמוד בשער בית הכנסת, תחזיק את המזוזה, תאמר הפסוק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת בראשית, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, שתחווה אליך על קודשך בירתך, אומר רבי שמעון בר יוחאי שרמוזים שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, בפסוק זה. ואז אתה כאילו מתחבר יחד איתם והם מלווים אותך ואתה נכנס לבית הכנסת. כאן ראינו שיש מעלה גדולה מאוד מאוד להיות מהאיש שהולך לבית הכנסת ונכנס אליו עם תלית ותפילין. גם בשבת שאין תפילין, אז עם התלית גם כן יש בזה עניין. ואפילו שבזה יפסיד עשרה ראשונים, אין דבר בכך. כמו שכתב בפירוש בספר שער הכוונות בדף ב'. תודה רבה.
אנחנו פונים כעת אל עודד מנתניה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
תודה רב, שאלה גם מה שהרב דיבר לפני התפלל במנחה. אדם שהתפלל מנחה מוקדם, בשעה 1:30 לדוגמה, והוא מתאחל קצת עם ההגעה לבית כנסת, האם השבת חלה עליו מ-6:20 כבר, או שזה רק אם אתה מקבל עליו את השבת? ואיך זה לגבי האישה בבית?
זה לא קשור. קבלת שבת זה תלוי מתי אתה אומר בואי קלה. אתה מקבל שבת באמירת בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. וזה אתה מקבל שבת. אז אתה לא יכול לקבל למשל היום לפני 6:22. אני אעמוד היום בשעה 4, בשעה 5, בשעה 6, ואני אגיד בואי קלה, זה לא יעזור. לכן אם האישה מדליקה נרות בשעה זו, זה לא נקרא הדלקת נרות. רק מהשעה 6:22 זה הזמן שאני יכול אז לקבל את השבת, ואני יכול, האישה יכולה להדליק את הנרות. אז אתה יכול להתפלל מנחה, כמו שאמרת, ב-1:30 היום בצהריים, ואחר כך ללכת לקבל שבת, אחרי 6:22, ולהתפלל ערבית.
אני שואל שגם אם התאחרתי, אין זה שום בעיה, זאת אומרת, אם
אתה יכול לעשות את זה בשבע, אתה יכול לעשות את זה ב-7:30, אבל לפני השקיעה, תעשה קבלת שבת לפני השקיעה, לא אחרי שהשקיעה, כמו שיש כאלה, שמה לעשות להם, בין בקיץ בין בחורף, אחרי השקיעה נזכרים להגיד בואי קלה. מה אתה אומר אחרי שהשבת כבר נכנסה? אז לכן העיקר להגיד לפני השקיעה, אבל אתה יכול באיזה, בכל רגע שאתה תרצה, מ-6:22 ועלה. תבורך.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב הזכיר לפני זמן קצר את מור אביב זה זצל, ומאזין, מישהו ששלח לכאן את המסרון, אומר שהוא מבקש את עזרת הרב למצוא את הספר שפתי צדיקים שהרב סלמן מוצפי זצל כתב.
יש את היהודי היקר שלנו, שהוא הרשה לי לומר את הטלפון שלו גם בשידור, שהוא אחראי על הפצת הספרים ללא מטרות רווח, ואפילו הספר מסופסד, שפתי צדיקים, כי עלה 70 שקלים, זה היה השקעה, הייתה השקעה אדירה, גם לנקד את הספר, גם להרחיב, וגם להוסיף תמונות, ונייר קרומו, וכריכה מפוארת, וזה נמכר ב-50 שקל. אז אפשר לשום את הטלפון, אם לא הספקתם, של אלירן, והטלפון הוא 052-75-1941. אני חוזר, 052-75-1941. ושם אפשר יהיה להשיג, או בשיעורים שמתקיימים מדי יום שלישי, אז אפשר לעקוב מתי ואיפה, ושם יש בשיעור מוכרים את הספרים במחיר הקרן. תודה רבה.
תודה רבה. כעת אלעד מבאר שבע, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
היה לי שאלה דומה למה שהמאזין הקודם שאל, אז כבר יש לי תשובה, תודה רבה. רציתי לאחל הרב כל טוב, יישר כוח, וגם למנחה שחזר אליי, שמשמור אתכם, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
כבוד הרב, שאלה מהמסרונים, אומר כאן מי ששלח את המסרון, אומר שהוא נהג אוטובוס, האם אני צריך לברך ברכת הגומל אחד, פעם אחת בכל שבוע?
בהחלט כן. כל אלה שנוסעים, אם זה לעבודה, ביוצאים מחוץ לעיר, ויש להם נסיעה של שהות, אני מדגיש, מה שקובע שהות של 72 דקות מחוץ לעיר. ואפילו שיש פקקים, הפקקים מצטרפים. כך פסק גאון עוזנו, הגאון רבי עובדיה יוסף, וזה גם סברה, שאפילו גם אדם יצא ברגל. דוגמה, יצא מירושלים וצעד ברגל לכיוון מוצא. והגיע עד מוצא וחזר ברגל, או שלא חזר ברגל, בשעה 72 דקות מחוץ לעיר, חלה עליו חיוב של ברכת הגומל. ואז הוא מברך הגומל. אלא שאלה שזה קורה להם מדי יום, או אפילו סתם אדם רגיל, שלפעמים הוא יוצא לו פעמיים, שלוש בשבוע לנסוע, לא כל פעם הוא צריך לברך, אלא יאסוף את כל הנסיעות הללו לשבת, ובשבת עצמה יברך, ואחר כך שבת הבאה גם כן, הקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסדים. אז ככה המנהג, וכך נפסק להלכה, אם זה נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי רכבות, נהגי אוטובוסים, וגם סתם יהודים פרטיים עם רכב פרטי שלהם, שמדי יום או פעמיים שלוש בשבוע הם נוסעים מחוץ לעיר, ויש להם, זה כולל הלוך חזור, 72 דקות יש בסך הכל, מברכים אחת לשבת. תברכו מן השמיים.
תודה רבה. עוד שאלה מהמסרונים, יש לי אקווריום, האם מותר לתת לדגים לאכול בשבת?
בהחלט כן, להפך, אסור לאכול בשבת בלי לתת לבעלי חיים. נכון שכתוב שאסור לי לתת אוכל לבעלי חיים, במה? בעלי חיים שאין מזונתם עליך, כך אומרת הגמרא. למשל סתם ציפורים שנמצאים בחופש, ואני הולך ונושם להם אוכל בשבת, נותן להם לאכול, אסור לי, כי זה מוקצה. אבל בעלי חיים שגדלים אצלי, או בחצר, או בשדה שלי, או בגן החיות, או בבית, יש לו אקווריום, או יש לו כלוב של ציפורים, או תרנגולים שנמצאים אצלו במשק שלו, בשבת הוא אמור לתת להם לאכול. להפך, אסור לו לאכול עד שהם יאכלו קודם. אז תלוי אם הם אוכלים פעם ביום, אז באמת פעם בבוקר, בבוקר אסור לאכול שחרית עד שייתן לדגים לאכול. אבל תרנגולים שאוכלים כל כמה שעות, אני לא יודע כל כמה, זה המגדלים כבר יודעים איך, יש כאלה שיש להם באופן אוטומטי, יורד להם שם המזון, בלולים מסודרים, אז באמת כל ארוחה, אסור לי לאכול ארוחה, כל ארוחה שאני יושב לאכול, בכל שעה שלא תהיה, אם זה בחול ואם זה בשבת, כשהם לא אכלו, משום שהפסוק אמר, מנתתי עשב ובשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. דרשה הגמרא, לבהמתך מעיקרה והדר, ואכלת ושבעת. אבל בשתייה כתבו הפוסקים שזה לא בכלל. זאת אומרת, לשתות, אתה יכול לשתות מים, גם אם הבהמות או העופות שלך עוד לא שתו, כי בשתייה פה לא גזרו חכמים, לפעמים בשתייה יש סכנה אם הוא ישתהה מלשתות כשהוא צמא. אבל באוכל, מזון, נותן לעופות שלו וכן לבעלי החיים שלו, הוא עדין אדם שיש לו, גר במקום ספר ויש לו כלב שמירה והכלב זקוק לאוכל, הוא נותן לו אוכל ביום שבת וביום טוב, הכל כרגיל כמו כל יום. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו מבקשים ברשות הרב, ואנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם?
בונים מקווה טהרה חדיש ומפואר על שם דוד המלך עליו השלום, נעים זמירות ישראל, כי היום הזה כולו מוקדש לטהרה. תרומה אחת שלכם בסך 360 שקלים תסייע לבניית מקווה טהרה על שם דוד המלך עליו השלום. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
כשהאורחים נכנסים לנוף הירדן, הם אומרים רק דבר אחד. וואו! נוף הירדן, אולם מרהיב וחצר ירוקה, הפונים למדבר יהודה וים המלח. בנוף הירדן תוכלו לערוך חופה בחוץ, ולהנות מתפריט עשיר וביתי ומיחס אישי וחם. נוף הירדן, 052-335-66. במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה. 02-538-9550.
גדולי ישראל הסכימו והצהירו. בין ערינו וזקננו נלך, כי חג השם לנו. כנס הכנסים למלך המלכים. יום חמישי, ראש חודש סיוון, מעמד ענק לחיזוק חומות התורה בארץ הקודש, במעמד גדולי ישראל. במעמד מרן הראשון לציון, גדולי ישראל והאדמו"רים. את הערב ינעימו מרדכי בן דוד. מונה רוזנבלום ולהקתו ומידע טסה. תפילת השלה ברוב עם, מעמד סיום הזוהר וסיום השס. שי ענק ברכישת הכרטיס. סט זוהר מפואר לגברים, סט מחזורים מפואר לאישה, סט משניות מפואר בשווי של כ-100 שקלים יותר ממחיר הכרטיס. מלאי המתנות מוגבל והולך ורוזל. מהרו לרכוש כרטיסים ולהבטיח את מקומכם. חייגו עכשיו 073-222-1280. הסעות מכל רחבי הארץ. 073-222-1280.
מערך הפרסום בכל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה 1212-333-333. בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה, ואנחנו פונים כעת אל נתנאל מבת ים, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את הרב אם מותר לשים לחם או חלב בשבת על הפלטה לחמם אותה.
לפי ההלכה מותר, אם אני רוצה לאכול את הלחם חם, הוא קצת יבש לי או לא כל כך נעים לאכול אותו, הוא הרבה יותר יהיה טעים ורענן כשאני אחמם אותו על הפלטה, מותר. רק יש ויכוח אם מותר לעשות ממנו צנימים או לא, יש דעות שמתירות ויש כאלה שמחמירים בזה, אבל לחמם את הלחם אין שום בעיה. תודה רבה.
תודה רבה. כעת אל שרה מהצפון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
יש לי שאלה, מבטים שמנגישים קטניות, שמים אותה לתוך מסננת ומרטיבים כמה פעמים ביום עד שזה מנגיש. הדושים מנגישים מהר תוך כמה שעות. רציתי לשאול, אם שמים אותם מערב שבת ומסננת רטובים וזה מנגיש בשבת,
אני רק רוצה להבין איך זה, איך, מה זה המסננת הזאת? יש למטה מים? מים?
כלי נקוב, לא, לא, כלי נקוב, אין מים מתחת.
זאת אומרת, כלי
נקוב. רטובות.
הנבטים רטובים מערב שבת?
הקטנית רטובה, והיא מנביטה בשבת.
אני בקושי שומע אתכם, אז אני רוצה להיות בטוח מה אני שומע. כי הקו קצת גרוע, סליחה. אני רוצה להבין, אתם לוקחים את הנבטים, מרטיבים אותם ביום שישי?
לא, לוקחים את הקטניות, עוד אין בהם נבטים.
כן.
שמים אותם במים, אחרי כמה שעות מבצבצים הנבטים.
הבנתי, ואז אתם עושים, וכל זה נעשה ביום שישי או בשבת?
אז זהו, שאלה אם אפשר להרטיב ביום שישי את העדשים, והם ינביטו בשבת. יצא מהם, הנבט יצא בשבת.
הבנתי.
נותר בשבת להשתמש בזה, או שזה נחשב כבר שגידו לו במים.
גמר המלאכה יהיה בשבת, ובשבת זה יהיה ראוי לאכילה.
כן.
אגב בעצמך, שאם אני שם אוכל לא מבושל על הסיר, ואני שם אותו לפני שבת, הוא הולך ומתבשל בשבת, ואני לוקח אותו ואוכל אותו בשבת, זה מותר. עכשיו כאן מה נאמר? שזה דומה לזריעה, זורע, בקוצר, אין פה לא
אני
זריעה.
אז זה לא דומה לדבר שגידולו במים שאסור לנתק אותו.
לא, אני מנסה לקעת תוך כדי שיחה, להבין אם יש פה איזה בעיה הלכתית של זריעה או קצירה, או שדבר שהיה גדל במים ואני מוציא אותו משם, אני תולש אותו כאילו. יכול להיות שיש מקום להחמיר, אבל אני לא יודע, אני הייתי רוצה לעיין בזה קצת יותר, אבל לא חושב שיש בזה איזה איסור, בפרט אם זה היה ראוי לאכילה ביום שישי.
אוקיי,
אם זה רך, זה ראוי לאכילה ביום שישי לפני כניסת שבת, אז בוודאי שבשבת יהיה מותר לקחת ולאכול את זה. כי אגב בעצמך, אם יש לי שרויים לבתוך מים כל מיני גידולי קרקע ששמתי אותם בתוך המים, ואני רוצה להוציא אותם מהמים בשבת ולאכול אותם, על מנת לאוכלם, לא על מנת לאוספם או להניחם באיזה מקום. אין לזה איסור. אבל הייתי רוצה בכל זאת לבדוק את זה שוב מבחינה הלכתית יותר לעומק.
בסדר, סליחה
רב, תודה רבה. היא מבקשת ברכה, כבוד הרב.
ברכה לכולם.
הרב, אני פשוט מזמינה נשים, כל יום אני מזמינה נשים בטלפון למצווה של פעם בחודש, ואני צריכה המון סייעתא דשמיא, אם הרב יכול לאחל לי סייעתא דשמיא.
כל אלה שעוסקים עם הציבור ועושים לזכות את הרבים, כולל אתם, תהיו בכלל הברכה, וייתן לכם השם כוח ובריאות ואריכות ימים, להרבות כבוד שמיים. תודה.
אמן ואמן, ואנחנו פונים כעת אל מירי מבת ים, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום. אני רציתי לשאול גיסי, הוא נקבר בראש חודש ואילול. מתי צריך להיות ההזכרה? כי המרוקאים עושים את זה על 11.
כן. אז הוא היה בחודש אילול, בראש חודש עצמו.
כן.
בראש חודש. אז ראש חודש אלול לשנה, בואי נלך מהסוף להתחלה. ראש חודש אלול לשנה, אם עד אז לא במשיח ולא חיו המתים, אז צריך לעשות לו אזכרה קטנה של יום השנה, זה נקרא יום השנה.
כן.
ראש חודש אב, זה יום שבו מסתיים האבל, ומסתיים הדין שלו בשמיים, שזה 12 חודש. ו-11 חודש זה ראש חודש תמוז. אבל העיקר זה ראש חודש אב, שהוא יום מלות 12 חודש, לא לוותר על זה בשום אופן. כי זה היום שבו הוא עולה למעלה, מקבל את הכרטיס שלו בגן עדן, ויושב לו שם על מי מנוחות ינהלני, יום מלות 12 חודש. 11 חודש כולו זה עניין של הורדת שבוע אחד מאמירת הקדיש, שלא יחזיק את אביו כרשע. אבל ב-11 חודש אין כל כך מקור. יש כאלה שאחזו מזה ועשו מזה יותר מה-12 חודש, וטעותי. כיוון שהעיקרים של הדין שמסתיים לנפטר, זה ביום מלות לא 12 חודש, שזה יוצא במקרה הזה ראש חודש אב. שיהיה לכם חיים טובים.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים לשאלה נוספת, בבקשה. בבקשה. יעקב,
שלום.
בבקשה.
שלום וברכה רבה.
יש שאלה, האם יש בעיה עם הספר אור לציון חלק ב' של הרב בן ציון אבא שאול, חלק ב'?
לא ידוע לי.
כלומר, ב' זה כמו א', אין בכלל בעיה.
לא אמרתי שאין בעיה ולא אמרתי שיש בעיה, אמרתי שלא ידוע לי.
הבנתי.
תודה רבה.
כבוד הרב, שאלה מהמסרונים, האם יש מקור הלכתי לכך שאסור לאסוף צדקה בשעת התפילה?
בהחלט כן. כך כתב השלה והביא אותו להלכה מגן אברהם. מגן אברהם כתב בפירוש נגד אותם הגבאי צדקה, אפילו שאלה שעוסקים לשם שמיים ולא לוקחים אחוזים, מסתובבים באמצע התפילה ומפרעים את התפילה. מה זה אמצע התפילה? אם זה מי השתבח ועלה, שזה, או באמירת קדיש, אם זה ברכות יוצר ובקריאת שמע, שוודאי שזה אסור, וכן בעמידה וכן בחזרת השץ. הרבה מזלזלים בחזרת השץ, ושם מנסים לאסוף כספים. אנחנו שנמצאים בבית כנסת כזה ובא עובר בן אדם, לא נותנים לו, באופן עקרוני, לא נותנים, כי זה מסייע בידי עוברי עבירה. זה אסור, כי הוא מסיח דעת המתפללים מעניית האמינים ומבזה חס ושלום את סדר התפילה, אלא אחר חזרת השץ, אם ירצה לא בשעת אמירת קדיש, אחרי חצי הקדיש נכון אפשר יהיה לאסוף. היו נוהגים לעשות תקנה, אוספים פעם אחת בויברך דוד, אז מסתובבים ואוספים, פעם שנייה אפשר, תחנה שנייה יש, הוא בא לציון. למה? הרב מעבר יבוא כותב שיש עניין בקדושה דסדרה, אז לתת צדקה אחרי קדושה דסדרה. למה? זה נקרא קדושה דסדרה, שמסדרים אותה עם תרגום. למה? כיוון שהגמרא אומרת במסכת סוטה, שכאשר בית המקדש היה קיים, אז הוא היה עומד על הקורבנות, השתה המייקה מקיים, עכשיו על מה העולם עומד? משיבה הגמרא, על יש מרבה דאגדתה בקדושה דסדרה. אז כיוון שיש סניגוריה גדולה בשמיים, בשעה שאומרים קדושת ובא לציון, זה הזמן כדאי לתת צדקה. אז אם יש גבאי צדקה שרוצים לאסוף, אנחנו מונעים אותם בחזרת השץ, ואחר אחרי ובא לציון שיאספו. וכן עד סוף העמידה, עד סוף התפילה הם יכולים. אבל לא בחזרת השץ, בשום פנים ואופן לא. כך הביא הגאון המגן אברהם להלכה, והביא אותו כמה וכמה מהאחרונים, שאסור לעשות זאת באמצע חזרת השץ. תודה רבה.
עוד שאלה מהמסרונים שנוגעת לבעלי חיים, ונאמר כאן, אני מגיעה לדירה שלי רק בשבת, ויש חתולים שמחכים לשאריות של האוכל, האם מותר להביא להם אוכל?
אלה לא חתולי בית, אלה חתולי רחוב. זה, בוודאי שזה לא כך. והיא מגיעה רק בשבת, ויש לה איזה עניין עם תנועת החתולים, אז אנחנו לא אחראים לכך. אלה חתולים שאין מזונותם עליך, ולכן אסור לתת להם אוכל בשבת, אלא רק בימי החול. אין שום היתר לזה, כמו ציפורי בר וכמו כל חיות הבר שהן נמצאות בחופש, והן באות אלינו לבית, לפעמים למרפסת או לחלון או בכל מקום אחר. אנחנו אסור לנו לתת להם מזון. אם יש מזון מוכן מראש שנמצא בחלון, נמצא בחוץ, הנה חינמה. אין מזון מוכן, אסור לתת מזון שם לפניהם להאכיל אותם, חוץ מבעלי חיים שמגדלים אותם בבית. תודה.
וגם בעניין הזה של בעלי חיים, ישנם כלבים שנמצאים בתוך איזה גדר כזאת, יש כזה כלב לא כל כך רחוק מאיכן שהרב מתגורר, ומי שעובר שם פתאום ככה נביחות מרעידות את עולמו.
איפה יש כלב? לא הבנתי.
אני אומר שהאם יש יותר שאנשים רוצים לשמור על הרכוש שלהם בתוך הבית שלהם, בתוך כן. החצר שלהם, אבל כזה כלב אימתני נובח ומבהיל את כל מי שעובר ברחוב, יש לזה יותר?
ודאי שאסור. גמרא מפורשת, גמרא מתארת שאסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו, זה בדיוק הכלב האימתני שאתה מתאר, אסור לגדל. ומעשה יש בגמרא שם, הגמרא אומרת, הרי שהיו ישראל 22,000 חסר אחד, ועברה אישה מעוברת ונבח בה כלב והפילה, לא נמצא זה שגרם ששכינה תסתלק מישראל. והגמרא שמעשה כך היה, שיום אחד הייתה אישה אחת מעוברת, הרה, עוברת בדרך, ופתאום נבח כלב מרחוק עליה, נבהלה אישה והפילה, בא בעל הבית, בעל הכלב, ואמר לה, לא תסתפי מנש, שכי לניבה, אל תפחדי ממנו, אין לו שיניים. אמרה לו, שכי לטיבותך ושדיע החזרה, תיקח את הטובה שלך ותשליך על הקוצים, כבר נעד ולד, כבר היא הפילה, השם ישמור את הילות, השם הצילנו, השם ישמור את כל מעוברות עמו ישראל. אז הגמרא מדברת על זה בחומרה רבה, שזה רצח. אז לכן אסור לגדל כלב במקום יישוב, שהכלב הזה הוא אמתני והוא מפיל אימה בפחד על העוברים בשבים, ואף על פי שיש אנשים שהם רגישים קצת, אז אדרבה, אנחנו צריכים להיזהר גם באלה שיש להם רגישות יתר, שלא לגרום להם נזק. אם הגמרא אמרה על הפסוק, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט על כל נעלם, מה זה על כל נעלם? שנעלם מהאדם שעשה. הרי שהלך אדם בדרך, הלך סתם באיזה שדה, וחוץ מכבודכם רקק שם, ירק, או כינח את חותמו שם ברצפה, ועבר אדם וראה את זה ונמאס, את זה שעשה את זה מענישים בשמיים. אז אומר, על כל נעלם, אפילו שהוא לא התכוון לכך, אבל נעלם ממנו, לכן צריך להיזהר, לא לגרום, לא פחד ולא מעיסות ולא צער לשום אדם זר, ואפילו אדם קרוב משפחה. תודה.
תודה רבה וישר כוח, כבוד הרב, לבטח לצערם של מאזינים רבים ששומעים את התוכנית, התוכנית הגיעה לסיומה.
כן, לא הרגשנו איך שהזמן עבר, אז נברך אתכם, את הצוות באולפן, והמאזינים כולם, לברכת שבת שלום, ושתהיה שבת באמת פוריה ומועילה לתורה, למצוות, למעשים טובים, תפילה, הסעודות יהיו נאות, שירי שבת כהוגן, חזקו ואמצו אחי ורעי, ויהי השם עמכם בכל עת ובכל זמן, בכל מקום. שבת שלום לכולם, בשורות טובות לכל עם ישראל.